שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב, עם גת מגידו, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אנחנו בפרק מספר 75 של פודקאסט השור והדוב, פודקאסט תחום כלכלה ושוק ההון. אני גת מגידו, אני מנכ"לית שותפה של בית ההשקעות פינסה קפיטל, בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, ותשמעו, מה שקורה בשוק המקומי בשבועות האחרונים הוא ללא ספק פשוט מדהים. למי שעוקב, היו פה שני פרקים במהלך נובמבר על פרמיית הסיכון של ישראל שהקלטתי, פרק 72 שממש ממש עסק בסוגיה הזאת, לומר את האמת, פרק שאולי ברמה המקצועית אני צריכה למסגר. אתם יודעים, אנחנו מנהלי השקעות עושים כל הזמן הערכות כלכליות, הערכות על חברות, במיקרו, במקרו, אני חושבת שמותר לנו ליהנות גם כשהבאנו צליפה. אני מבטיחה גם בתמורה לשתף אתכם בשגיאות שלי. אז בשבוע אחרי הבחירות בארצות הברית, אנחנו עכשיו ככה בעשירי בדצמבר, אז קצת יותר מחודש אחורה, היינו בתוך סיטואציה של שהתשואות של אגרות חוב הממשלתיות בארצות הברית זינקו, הגיעו בסי לדעתי ל-4.5% ושהו לא מעט ב-4.4%, וזה מספר גבוה. אני מזכירה לכם שבספטמבר אותן אגרות חוב נסחרו ב-3.6%, זאת אומרת המשקיעים ביקשו כמעט עוד אחוז כתוצאה מהעלאה של פרמיית הסיכון. דיברנו על זה רבות. אני רק אזכיר למי שמאזין לנו וקצת פחות חי את המושגים, התשואה של איגרת חוב של ממשלת ארצות הברית עם פדיון של 10 שנים, זה נחשב הנכס הייחוס לנכסי סיכון. מה זה אומר? שאם אני משקיעה באג"ח ממשלת ארצות הברית ל-10 שנים, ומקבלת ריבית של 4.4%, משמעות של זה, אני בעצם מקבל כל שנה, אם אני מחזיקה עד הפדיון, את אותם 4.4% ריבית שנתית. עכשיו, צריך אגב להגיד שזה, כשאיגרת חוב מונפקת, היא מונפקת עם ריבית מסוימת, אוקיי? ואחר כך התשואה שלה, שזה כאילו הריבית הסחירה, התשואה שהמשקיעים מבקשים, היא תוצאה של העלייה והירידה של המחיר של איגרת החוב בשוק. אז מקבלים כל שנה, אם לדייק את מה שאמרתי, בפועל מקבלים כל שנה את הריבית, אבל בסופו של דבר, התשואה הממוצעת שתהיה אחרי 10 שנים, היא בעצם 4.4% בשנה. עכשיו, זו תשואה שמוצעת למשקיעים בשביל לקחת סיכון על הלוואה לממשלת ארצות, על הלוות לממשלת ארצות הברית, שאומנם יש לה גירעון מטורף וחוב מטורף, אבל היא עדיין נחשבת בעולם ההשקעות, הטריפל-איי של המשקיעים. היא עדיין הנכס שכשמשקיעים חשים שהסיכון בשווקים עולה, הם מצטופפים בו, כי זה נחשב הנכס חסר הסיכון של נכסים המסוכנים. אני אעביר את זה בעוד דרך. אם אג"ח של ממשלת ארצות הברית ל-10 שנים מציעה ריבית של, לצורך העניין, 4.4%, תשאלו את עצמכם איזה תשואה אתם אמורים לקבל מהשקעה בנכסי מסוכנים, בשוק המניות, בנכסים פרטיים. התשובה היא בוודאי יותר, שאלה כמה יותר. אז בהקשר הזה, רק כדי שתבינו את מה שקורה בשווקים, אם תסתכלו על המכפיל שבו נסחר, מכפיל הרווח של ה-S&P 500, הוא סביב ה-25, יכול להיות שאפילו קצת יותר. אז בעצם כשאני קונה היום את ה-S&P 500, אני מקבלת פה תשואה פוטנציאלית של 4% בשנה, כמובן בהנחה שאין צמיחה ברווחיות של החברות. אבל זה קצת מוזר, נכון? פה 4%, פה 4%, גם באגרות חוב הממשלתיות, גם בהשקעה במדד מניות. אגב, תשואות האג"ח הארוכות של ארצות הברית ירדו, הן סביב כבר אזור ה-4.2, זה עדיין יותר אותה תשואה נגזרת שהרגע הצגתי לכם ב-S&P בהנחה של אין צמיחה ברווח, אז זה ככה מוגש כחומר למחשבה. עכשיו תחשבו על זה ככה, עולם ההשקעות הוא עולם של אלטרנטיבות, הכל יחסי, והכל כל הזמן חייב להיות בר השוואה. המשקיעים חושבים בשפה של קשת סיכונים, אל מול קשת התשואות שמוצעת להם, והם לנצח יבחרו בנכס שבסיכון X יציע תשואה Y, ואם יהיה נכס עם סיכון גבוה יותר, הם לא יסכימו לקבל את אותה תשואה Y, נכון? כי הם לקחו יותר סיכון, ולכן הם ירצו לקבל יותר תשואה על בעצם, על הסיכון הנוסף. זאת אומרת, הם תמיד מתמחרים את הסיכונים. עכשיו בואו נחזור רגע לנקודה שרציתי להמשיך ממנה. אז אמרנו שהתשואות בארצות הברית זינקו, הדולר מאוד התחזק, דיברנו על זה רבות, על רקע המדיניות של טראמפ, אבל מה קרה באותו זמן בשקל ובאג"ח הממשלתי המקומי? השקל היה, עמד יציב מול התחזקות הדולר, ובעצם דה פקטו התחזק מול שאר המטבעות. אנחנו עוד לא בהיום, אנחנו בחודש, בתהליך של החודש האחרון, והתשואות של אגרות החוב הממשלתיות לאט לאט זחלו למטה. אני טענתי שזה מבחן של חוסן של ממש, שבעצם האירוע הזה הוא לא ככה האירוע שצריך להתייחס אליו, ממש, יש פה איזה דגל, מנופפים לנו בדגל, כי דה פקטו באירוע הזה, פרמת הסיכון הראתה לנו שהיא מתחילה לרדת. אז אלו היו הסימנים שהיו במחצית הראשונה של נובמבר. אגב, אני אזכיר, פרמת הסיכון מתומחרת באמצעות מכשיר שנקרא CDS, שזה בעצם עלות הביטוח למי שקונה ביטוח על ההשקעה שלו באג"ח ממשלת ישראל. תקחת הלוואה, נתת הלוואה, סליחה, נתת הלוואה לממשלת ישראל, ואתה קונה ביטוח. אז נשאל תמיד השאלה, כמה אתה מוכן לשלם עבור הביטוח הזה, שכמובן מקזז לך מהצועה בהשקעה. בסי של המלחמה ושל הבלגן, עלות הביטוח הזה הייתה 170 נקודות בסיס. זה היה פחות או יותר כשהדולר היה סביב באזור ה-3.85, ואיגרת חוב של ממשלת ישראל, תסתכלו בספטמבר, נסחרה מעל 5% ריבית. איפה כל אלה היום? אז העלות של אותו CDS, של אותו ביטוח, באופן באמת מדהים, ירדה ל-107 נקודות בלבד, לעומת 170 בסי. אפשר לומר שזו התמוטטות של פרמיית הסיכון של החוב של מדינת ישראל. הדולר נמצא באזור ה-3.55, איגרת לפדיון 10 שנים נמצאת באזור ה-4.4%, הייתה מעל 5%. אני מזכירה לכם שגם דיברנו בעבר על שקל דולר, וזה מאוד מסוכן לתת תחזיות על שקל דולר, אבל כן צריך להסתכל במצבים האלה על על הנתונים הכלכליים, על החוסן, על ההסברים הכלכליים, אוקיי? הרי אחת הסיבות שקשה לתת תחזיות למטבעות זה כי הם ממש יחסים אחד ביחס לשני, ואנחנו יכולים לתת תחזית מסוימת על השקל, אבל יקרה משהו אחר גלובלי עם הדולר שיערבב אותה לחלוטין. זה באמת באמת מאוד 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 קשה, אבל כן אפשר להגיד שכשהדולר היה 3.85, זה באמת היה בגלל אותו סיכון גיאופוליטי שהתממש, וזה לא המקומו הטבעי של השקל, ראינו בעשור האחרון מה מקומו הטבעי, אז עכשיו הוא 3.55, ואפשר לומר שמקומו הטבעי הוא בקלות יכול להיות גם 3.3, לא הצעת השקעה, אבל צריך להבין גם פשוט מאיפה זה מגיע, למה זה, אנחנו אומרים שזה מקומו הטבעי של השקל? למה אני אומרת? אם זה היחס חוף תוצר הנמוך של ישראל ביחס ל-OECD, העודף בחשבון השוטף, ייצוא של גז, תחשבו מה יהיה פה בעתיד בעולמות של ייצוא של תוצרת ביטחונית, בוודאי אם יחזירו יותר ייצור מקומי כדי להיות יותר תלויים בעצמנו, ייצוא של שירותי הייטק, וכמובן יתרות מתח מאוד מאוד גבוהות שהבנק המרכזי אגר לאורך השנים. אז זה המהלך שהיה פה, ותראו בכמה מעט זמן המהלך הזה קרה. האינדיקטורים האלה מסתדרים ביחד לחלוטין, וכמובן נותנים תמיכה סופר חזקה לשוק המניות, רוח גבית, וראינו עליות מאוד מאוד חדות. כמובן שמאז אותה נקודה סביב השבוע וחצי הראשונים של נובמבר, גם הצטרפה, היו ציפיות להפסקת אש בלבנון, הצטרפה אחר כך גם הפסקת האש, ואז אותו אירוע מכונן, שרובנו מסתכלים עליו המומים בימים האחרונים, וזו בעצם נפילתו של, נפילת ממשל אסד, תבוסת החיזבאללה והשיעים, ובעצם המסדרון הישיר לציר האיראני, פשוט התפרק לו לנגד עינינו, אני חושב שזה בהחלט רגע היסטורי, וזה, אתם יודעים, משקיעים מוסדיים ומשקיעים מקומיים בישראל יכולים להשפיע על שוק המניות בישראל. אפילו יכולים להשפיע על שוק האג"ח. שוק הדולר שקל הוא מאוד מאוד עמוק, ופרמת הסיכון, התמחור הזה של ה-CDS, הוא כבר בשבילו צריך כבר שתהיה הסכמה של המשקיעים הזרים. זאת אומרת שגם הם יכירו בזה שפרמת הסיכון ירדה. אגב, הדרך הכי מדהימה לראות את המהלך הזה שהיה פה בתקופה האחרונה, זה אם מסתכלים על הביצועים של מדד תל אביב 125 מול מדד ה-S&P והדולר, נניח מתחילת 2023, שזו השנה שבה מתחילה הרפורמה המשפטית, והתחיל פה כאוס רציני ויציאה של כסף במסות מישראל, ותסתכלו על זה מהראשון לראשון 23 עד סוף ספטמבר 24, מדד המניות העולמי עלה ב-41.66, ה-S&P עלה אפילו יותר, ומדד תל אביב 125 עלה ב-16% בסך הכל, זאת אומרת ביצועי חסר מאוד מאוד משמעותיים. אבל אז קרה היפוך של אוקטובר, מדד תל אביב 125 הניב 14% מתחילת אוקטובר עד השמיני לדצמבר, שזה שלשום. ה-S&P עלה בזמן הזה 6.7%, המדד מניות העולמי אפילו פחות, והדולר נחלש ב-4.6%. זאת אומרת, במונחי שקל, אפרופו שיחות עבר שניהלנו על יציאה של אנשים להשקעות ב-S&P 500, שהוא מדד לא רק לגיטימי, הוא חובה בכל תיק השקעות, אבל לזכור שהוא מביא איתו חשיפה לדולר, ואנחנו חיים בישראל וחיים בשקל, ותמיד צריך לקחת את זה בחשבון, ובעיקר להבין ולרצות את החשיפה הזאת, כי אנחנו רואים שבחודש כזה פתאום, המדד בישראל עושה מהלך דו ספרתי, ואומנם השווקים בחול גם היו חיוביים, אבל אם אתם מקזזים את הירידה של הדולר, אז בעצם יש פה את ביצועים עוטפים של השוק המקומי של סביב 12% במונחי מטבע. אז זה באמת בא לידי ביטוי בעליות חדות בכל המדדים המובילים, ובעוצמה מאוד מאוד גדולה, אם זה מניות בינוניות, תל אביב 90, מניות קטנות ביתר, מניות הבנקים שעשו באמת מהלך עליות משוגע, מניות הנדלן, באמת בגדול כמעט הכל. וזוהי רבותיי נקודת פיתול. נקודת פיתול זו נקודה שיש שינוי, נכון? שיש שינוי משמעותי, שכשמסתכלים אחורה, בדיעבד עליה, על המסלול, רואים ששם קרה משהו. יכולה להיות לטובה ויכולה להיות לרעה. ובהשקעות, מי שמצליח לזהות נקודות פיתול, בין אם זה בשינוי עסקי של חברה, לטוב או לרע, בוודאי במקרו, ומצליח להתרומם מעל האתגרים ולקרוא את האיתותים שבסוף השוק שלח. אז סיכויו לעשות כסף בהחלט, בהחלט משמעותיים. בואו נדלג רגע לארצות הברית, כי גם שם אחרי תנודתיות יחסית, לא יודעת אם להגיד גבוהה, אבל כזה שוק מחפש כיוון כזה אחרי הבחירות, והיו ספקות וחששות לגבי המינויים של טראמפ. שוק המניות האמריקאי חזר לעלות די בביטחון וכובש שיאים חדשים. מה מניע שם את השוק? אז מי שהזין לפרק 73, אני שיתפתי שם בתרחיש שלדעתי צריך לתת עליו את הדעת, לפחות לחלק הראשון של 2025. אז אני מאוד ממליצה להקשיב, אני אגיד פה כן בתמצית בלי כל ההסברים, בעצם דיברתי על זה ששוק העבודה ייחלש, בגלל שבממשל החדש לא תהיה את המדיניות הזו של לייצר משרות ושל כניסה של מהגרים. ודיברתי המון בשנה האחרונה על העובדה ששוק התעסוקה בארצות הברית, שהוא אינדיקטור מאוד מאוד חשוב עבור הפד להחלטה איך הוא, באיזה קצב הוא מוריד את הריבית, אינפלציה ושוק התעסוקה. וגם דיברנו לא פעם על זה ששוק התעסוקה מגיב באיחור. אז דיברתי על זה שבעצם המשרות שנוצרו בשנה האחרונה הן משרות שמאוד מוטות, רווחה ובריאות וממשל, ובעצם ממשל טראמפ זאת לא האג'נדה שלו, אלא הפוך. הוא גם מדבר על לעצור בעצם את יצירת משרות האלה, אבל גם להתייעל. ובמקביל, בתחילת הרבעון הראשון של 2025, הציפיות זה שהאינפלציה 12 חודשים אחורה בעצם תתכנס ל-2%, ואז בעצם הפד יקבל סיטואציה הרבה יותר נוחה להפחתות ריבית. אז מאז, התשואות ירדו, התשואות באגרות החוב הממשלתיות בארצות הברית, והשוק כבר מגלם קצת יותר הפחתות ריבית לשנה הבאה, אבל צריך להגיד, הפד, יש החלטה ב-18 בדצמבר, זה שבוע הבא, יש סך הכל יותר הסתברות לזה שהריבית תרד, אבל מהמסרים של הפד זה ככה משאיר את מנסה להחזיק את החבל משני הצדדים, אפשר לומר. ואני חושבת שאפשר להניח שתרד בעוד אחוז ב-2025, אם התרחישים של התא יהיו יותר משמעותיים, אז יכול להיות ביותר, אבל כרגע יש תמחור נמוך יותר של מספר הורדות הריבית. אז אמנם ההורדה של דצמבר עדיין מתומחרת בהסתברות גבוהה, אבל היו נתונים שבוע שעבר של שוק העבודה, מדברים על שיעור אבטלה של 4.2%, וממשיכים לראות תעתה בשוק העבודה. אבל שוב, עדיין יש רכיב מאוד גדול של משרות, שהוא משרות שהן לא תומכות תוצר, והן ילכו ויפחתו. ולכן צריך, זה מאוד סביר לצפות להתקררות של שוק התעסוקה. גם תזכרו תמיד, בנק מרכזי הוא מנהל ציפיות, הוא מנהל מסרים, יכול להיות שהפד, בואו נניח שהפד מבין את זה היטב, הוא רואה את הנתונים בדיוק כמונו, אבל הוא בוחר מתי הוא רוצה לשים עליהם יותר דגש ומתי פחות. הסברתי את זה באמת מאוד לעומק בפרק 73 בנושא הזה. אבל כל מה שנאמר תמיד, הוא יהיה תמיד תלוי גם בנתונים הכלכליים, שיגיעו במהלך הרבעון הראשון. עכשיו, פאוול מעביר מסרים, לא יודעת אם להגיד ניציים, ניציים זה בעצם שהוא הולך להוריד את הפחות חם על הפחתות ריבית, אבל הוא דיבר לאחרונה, והוא חוזר על המסר שהנתונים הכלכליים בסך הכל טובים בארצות הברית, ואומר שאין דחיפות להוריד את הריבית. שזה בעצם לא אומר שהריבית לא תרד, אלא זה בעיקר פלירטוטים עם הקצב והעצימות שבהם הריבית תופחת. הם גם אומרים שהבנק המרכזי מנהל בזהירות את ההתאמה בין ההתמתנות של האינפלציה לשוק העבודה, עדיין יש רכיבים באינפלציה שהם יחסית דביקים, וכמובן הם רוצים לעקוב אחרי הדבר הזה. פאוול גם אמר שהוא לא צופה שיהיה לחץ מהממשל החדש ליותר הפחתות ריבית, אנחנו נראה לגבי זה, וגם אמר שהוא מצפה לסיים את הקדנציה ולא להיות מוחלף. אני גם חייבת להגיד שיש כל כך הרבה נתונים בארצות הברית, אבל הנתונים לא, הם לא מאוד עקביים, זאת אומרת, למשל, בימים האחרונים היו אינדיקציות לשיפור קהל בפעילות הכלכלית. מנגד, היו נתונים מאכזבים ממדד מנהלי הרכש בתחום השירותים, שהיה נמוך ממה שציפו. ולכן, דיברנו על הדאטה דיפנדנט הזה, על התלות בנתונים, זה פשוט ממשיך, וזה הופך להיות סופר קריטי, וצריך לחכות לראות שטראמפ נכנס לבית הלבן, ומתחיל להפעיל את התוכניות שלו, וזה בהחלט יכול לייצר איזשהו שינוי בנרטיב. אבל כרגע, הבנק המרכזי מבחינתו מתקדם צעד צעד, הורדת ריבית שבוע הבא לחלוטין עדיין על השולחן, ויהיה מאוד מעניין לשמוע מה הם אומרים קדימה. אני אגיד מילה על הביטקוין, כי אני נשאלת על זה. טראמפ הודיע שהוא ימנה לתפקיד יו"ר הסק, רשות לניירות ערך האמריקאית, את פול אטקינס, שתומך ברגולציה מקלה בנושא מטבעות הקריפטו. הביטקוין ממשיך לעלות, חצה את $100,000, אבל אני מצטערת, אין לי שום דבר כלכלי להגיד על זה, וכל הכבוד לסוחרי הביטקוין, על הרווחים. ברור אבל שהולכת להיות פה תקופה או אג'נדה תומכת קריפטו, ודברים כמו להוציא את זה מהחוק, זה לא משהו שהוא על השולחן, אלא נהפוך הוא. כמו שאמרנו, מינויים תומכי רגולציה. פשוט אי אפשר להגיד על זה משהו כלכלי, כי קשה, אי אפשר תומכר את הביטקוין, אז אני לא אנסה. אנחנו בעוד רגע באמצע דצמבר, לקראת סוף שנה כל הבנקים הגדולים הגלובליים ובתי השקעות מוציאים מערכות לגבי השווקים. ל-2025, זה טקס כזה, נותנים הערכות על מדד ה-S&P ועל הכלכלה, אז כל הערכות האלה זה טוב ויפה, וזו העבודה. אני רק פה כדי להזכיר לכם שהמוח האנושי הוא סופר סטגלן, ושבסוף 2022, אחרי שהשווקים התממשו, בגדול כמעט כל האסטרטגים, אל תתפסו אותי, תמיד אפשר למצוא מישהו שמוציא עבודה הפוכה, אבל בגדול רוב האסטרטגים של הבנקים הגדולים דיברו על מיתון כלכלי, ושהמדדים, שה-S&P 500 ימשיך לרדת לתוך המחצית הראשונה של 2023, ואני מזכירה לכם שקרה ההפך הגמור, אז קחו את כולם בערבון מוגבל, תזכרו גם ששוק המניות וגם שוק האג"ח לפעמים מתנתקים גם אחד מהשני, וגם מהמקרו או מהנתונים הכלכליים, לפעמים זה אפילו קורה לתקופות ארוכות, ואינדיקטורים כלכליים שאנחנו עוקבים אחריהם בקפידה, כבודם במקומה מונח, אני יכולה להיות מאוד צודקת בניתוח הכלכלי שלי, אבל מאוד טועה במה שהשוק יעשה, ולכן תמיד, מעבר ללשמור על צניעות ועל התמדה, אני חושבת שההתמדה היא החלק החשוב, ההתמדה בשוק, וזה גם זמן להרבה מאוד סלקטיביות, כי כשהשווקים בסי, אז צריך לעשות אקסטרה מאמץ לברור, ולחפש מה יתנתק מהמחיר הכלכלי, מה ראוי להשקעה, או מה מעניין להשקעה, ואת כל זה, נקנח סביב המון רעש פוליטי שמתקיים בימים אלה, אם זה הממשלה בצרפת, וממשל אסד שנפל, והבלגן בדרום קוריאה, אז יש גם הרבה רחש בחש סביב, סביב פוליטיקה ברחבי העולם, שזה גם כמובן יכול להכניס כל מיני השפעות שקשה לצפות. אז אם דיברתי בהקשר של הביטקוין על, על מינויים של טראמפ, אז הוא ממשיך, המשיך במינויו גם החודש, ועוד לפני מינוי יור הסק, הוא מינה את בסנט לשר האוצר, זה מינוי כבר מסוף נובמבר, זה מדובר בשר אוצר שתומך במדיניות המחסים והמיסים של טראמפ, ומאוד תומך במדיניות הכלכלית של טראמפ, אבל דווקא המינוי שלו וההתבטאויות שלו בפועל, אם אתם מסתכלים על זה, הורידו את החששות של המשקיעים מפריצה חזרה של האינפלציה והגדלת הגירעון, דברים שמאוד גרמו פה קצת לפאניקה בקרב המשקיעים, וגם מצפים ליותר שליטה במדיניות המחסים, וגם הוא בעצמו התבטא ואמר שבסוף מדיניות המחסים, המטרה שלה, היא לייצר הסכמי סחר יותר הוגנים. מייק בסנט אמר לוול סטריט ג'ורנל שבסדר עדיפויות שלו זה לשמור על הדולר כמטבע רזרבי עולמי. הוא מתכוון לעבוד בלהקטין את הגירעון התקציבי, שזה כמובן טוב מבחינת האינפלציה בארצות הברית, וכמובן טוב מבחינת הגירעון. רוצה להגדיל את תפוקת הנפט של ארצות הברית. הוא מינה גם את עוד שני מינויים, קווין הס לראש המועצה הלאומית לכלכלה, ואת גריר לנציג הסחר של ארצות הברית, שהתפקיד שלו יהיה לצמצם את גירעון הסחר. הסך הכל הכוורת כבר מתחילה מאוד, מאוד לקבל צורה, בסך הכל אנשי מקצוע, שמתאימים גם למדיניות של טראמפ, כדי שבאמת יהיה אפשר, הוא יוכל ליישם אותה, ואנחנו רואים שאם אנחנו מסתכלים עכשיו, חודש, עבר חודש, קצת יותר, מסתכלים על המקום שנמצאים בו השווקים, אז כן, התשואות יכולות לרדת קצת יותר, אני חושבת שבשביל זה צריך באמת קצת יותר מסרים מהפד, וקצת יותר נתונים כלכליים שתומכים בזה, אנחנו רואים איפה שוק המניות, סך הכל, מהעבודות שאני קוראת, אפרופו אסטרטגים שמכינים הבנות ל-2025, יש יחסית אופטימיות גדולה, אבל תזכרו, תזכרו עד כמה המוח האנושי הסתגלן, ועד כמה קל להגיד שמה שיהיה, מה שהיה הוא שיהיה, לפעמים זה נכון ולפעמים לא. אנחנו נסיים כאן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא, מכינים לכם כמה הפתעות נחמדות ואורחים מעניינים, אז שיהיה המשך שבוע שקט, ונקווה שנקבל בשורות טובות. אני הייתי גץ מגידו, תודה רבה לכם.